אנחנו מתקרבים ליל הסדר, כמו שהרב אמר, שהקדוש ברוך הוא יורד מהשמיים באופן אישי לבית של כל יהודי ויהודי, בשביל לשמוח איתו ביחד. זה הזמן שאנחנו עושים את הסעודה של הקשר האמיתי עם השם יתברך בשמחה, בארבע כוסות, במוחין וגדלות. בו אנחנו מחזקים את הקשר הנאמן, בעול מלכות שמיים אמיתי, בלב שלם ובנפש חפצה. זה כולל את כל השלמויות כולם, גם אם ייקח לנו זמן להגיע אליהם. אבל כאן אנחנו מקבלים בכוח את כל השלמות כבר עכשיו בלילה הקדוש הזה. הנקודה שצריכים להתבונן זה שלא עשני גוי. שאדם היה מוכן לשלם אין סוף כסף שבעולם, העיקר שלא יענישו אותו שאולי חס ושלום בגלל שהוא עשה כל כך הרבה מעשים לא טובים. כך הרבה גלגולים הוא לא מתקן את עצמו. אפילו עשה טריליארדים של עבירות, בשמיים נותנים לו את העונש שיהיה גוי. אדם לא יסכים בשום אופן, ויהיה מוכן לקבל את כל הגיהנום וכף הקלע וכל האיסורים. העיקר חס ושלום לא לוותר על המתנה הגדולה ביותר 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 ביותר, שזה הנשמה היהודית, שזוהי המרגלית הכי מיוחדת שיש בעולם, שאין יותר יקר ממנה, שהשם יתברך בחר בנו, בזרע אברהם, יצחק ויעקב, לתת לכל אחד ואחד ימינו את המרגלית שנקראת נשמות ישראל. ויש כל כך הרבה סוגי מרגליות ששום אחת לא דומה לחברתה. ולכן המרגלית שלי זו היא המרגלית שאין שני לה בכל העולם כולו, לנצח נצחים, שנראה את הפאר שהשם יתברך מתפאר בנו. תוך ההתבוננות הזאת אדם צריך להתרומם בליל הסדר ולהודות ולשבח ולפאר להשם יתברך בלב אמיתי. בשכל צח וברור ומאיר, עד שהלב שלו מתרגש באמת ומקבל עליו עול מלכות שמיים בשמחה, וככה נחרטת ברית ידידות אמיתית ונאמנה בינינו לבין אבינו שבשמיים. נראה בעזרת השם סיפור אחד מיני אלפים על חגי ישראל בתקופה של הגטאות והשואה. כידוע שהשואה מתחלקת לשתיים. היית הזמן של השואה הנוראה שבה נהרגו, נקדו על קידוש השם למעלה משישה מיליון יהודים, השם יתברך ימקום דמם. אבל מאז החלה השואה אחרת, הרבה הרבה יותר קשה, שואה רוחנית. ואנחנו היום מתמודדים בה מרחמי השם וחסדי השם. נראה אחד מיני אלפי הסיפורים האלה. לפני 22 שנה, ביום כ"ב סיוון שנת תשס"ד, נפטר אחד מניצולי השואה, הגאון רבי יצחק שלמה אונגר. הוא היה הרב של חוג חתם סופר בבני ברק. הוא היה, הכתירו אותו להיות רבם של ניצולי השואה שם באותו המקום. בהתחלה הוא היה בגבעת שאול, עד שהוא הגיע לשם. היה תמיד חכם חשוב מאוד. הוא בצעירותו כבר, בתור בחור, הוא קיבל יותר הוראה מהגאון רבי שבתאי שבתיל וייס. אביו היה המורה הוראה, והשהוא ראה שאביו חלה, אז הוא קרא לבן שלו, נתן לו יותר הוראה. אביו קרא לו ואמר לו שהוא נותן לו צוואה. בעיצומה של השואה אמר שהוא רואה ברוח קודשו שמכל המשפחה שלהם נשארו ארבעה והוא אחד מהם, ולכן וחזקת והיית לאיש שיקום, יעלה לארץ הקודש אחרי כל מראות השואה, ויקים ישיבה על שמו וימשיך את הדרך של המשפחה שמסרו נפש על הרבצת התורה לשמה בתארה. ככה הוא באמת עשה, זכה גם כן להאריך ימים ושנים. אז הוא סיפר מעשה שהיה בקהילה שלו, לא סיפור שהיה איתו, אבל מעשה שפנה אליו היהודי מהקהילה שלו. יהודי אחד בשם עקיבא שטיינברג. היה מתפלל לבית הכנסת שם, הוא בשואה איבד אישה ושישה ילדים, היה בגיל 30. הסיפור היה 33 שנה אחרי המאורע. הוא הגיע לרב בית הכנסת לספר לו סיפור מרטיט, כאשר הוא לא בוכה מדמעות. הסיפור הזה מובא בכמה ספרים. ככה מסופר שהיה לאושוויץ בשנת תש"ה. באותו יום כבר דאגו הנאצים יימח שמם וזכרם לאבד את כל בני המשפחה. הוא היחיד שנשלח מיד לעבודות פרך. היה שם מפעל של פחמים. הכאב היה גדול, רצחו גם את אשתו וגם את 6 ילדיו. הוא היה כולו שבור ורצוץ. הוא לא ידע מה לעשות. אבל היה שם יהודי אחד שהקדוש ברוך הוא שלח אותו מלאך מהשמיים להחיות אותו. קראו לו רבי אריה. רבי אריה היה שקוע בתורה הקדושה שהיא הייתה מסוס חייו, והיא נתנה לו כוח וחיות גם בגץ על מוות הנורא והיום הזה, שהיה מלא את הטומאה של הכפירה של הנאצים האורים יימח שמם, שהשפיעו את הכפירה שלהם והבוז והחרפה שלהם על עם ישראל, אבל הוא נשאר בשמחתו, בחיות שלו, בכל הפעילות והזרם הקדוש שזרם בדמו מכוח התורה הקדושה. הוא נגע בו והפריח ברוח חיים. אמר לו, עקיבא, מה איתך? לא למדת תורה, בוא ללמד משהו היום. וככה ישבו ולמדו משהו בתורה הקדושה. יום אחד הוא שכב על הדרגש, רבי אריה פונה לעקיבא שטיינברג ואומר לו, עקיבא, תשמע, כבר חודש אדר, 30 יום קודם הפסח, צריך לדאוג למצות. יש לנו חיוב לעשות את ההשתדלות לקיים את כל מצוות ליל הסדר. סיפור יציאת מצרים, בעזרת השם, נוכל לספר. אבל איך נקיים מצה? מצה זה המצרה. אמרו, אולי כן נמצא איזה תפוח אדמה חי, משהו מר שנוכל לאכול אותו, אבל מהי מצה? איך נמצא מצה כשרה? מה נעשה? עקיבא לא הבין מה השאלה. בתוך אושוויץ אתה חושב על מצות? רבי יארי לא התייאש, אמר לו, איך אתה מדבר? הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ואנחנו נרצה ונוציא את כל הרצון הטהור שלנו והוא ידאג לנו למצה, רק אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. בתוך אושוויץ בעזרת השם אנחנו נשיג לפחות כזית מצה. רבי אריה פנה לקדוש ברוך הוא והתפלל. היה נשמע בדיחה, איך שייך בכלל לעשות מצה? אבל באמת בדיוק אז נעשה נס. היה שם הפגזות מהמטוסים של האויב שהפציצו מחנות נשק, ואז ביניהם נפל על המחסן של החיטה. זה היה מחסן היה מיועד בשביל הגרמנים בעצמם יימח שמם, אבל מההריסות האלה בצבצו כמה חיטים, ואז הם התכופפו ולקחו כמה חופנים, שמו בכיסים. זה היה סכנת נפשות, כי היו בודקים טוב טוב את הכיסים, היו מוצאים מישהו שיש לו מצות, שלוקח איזה משהו בכיסים, אוכל, היו שהוא יגניב אוכל, והיו הורגים אותו. אבל היה להם סייעתא דשמיא ולא שמו לב. מאז הם הלכו לחפש אבנים, נקות את המקום, לקיים ושמרתם את המצות. מצוות עשה מהתורה לעשות השתדלות שהמצות והאוכל שאדם אוכל לפסח, לעשות כמה שיותר השתדלות שיהיה נקי מכל תערובת של חמץ. וככה לקח את החיטים ועשה אותם דק דק באבנים, ואסף את הקמח, כמה שיותר ניסה לשמור עליו איזה מקום שאין בו חשש של חמץ. וככה עד שבועיים לפני פסח כבר היה להם קמח שיכול להספיק ושתי כזיתות מצה. והכינו את הבצק, לקחו מים נקיים, לשו את זה מהר, לקחו איזה מסמר, עשו חורים במצה, ואז הצליחו באמת לעשות איזה אפייה מסוימת בשביל שזה יהיה מצה. מכל זה יצא שתי כזיתות של מצה, ושמו את המצה, הכביאו אותה מתחת לחולצה והתקדמו הלאה. זה היה דבר של סכנת נפשות שוב פעם, כי השומרים היו בודקים אם לא הבריחו אוכל, וככה באמת היה. הגיע השומר ושם לב שיש כאן איזה משהו מוזר בתנוחה של היד שלו, אולי הוא מחביא שם משהו, ואז הוא הזיז לו את היד ונפל מהחולצה אותו מצה על הרצפה. המצה היקרה הזאת שכל כך מסרו נפש בעבורם נפלה על הרצפה ונשברה והתרסקה. אותו שוטר רשע החמיא בו את מכותיו קשות ביותר עד זוב דם, וזהו התרצה במקום להרוג אותו. אז הוא היה כבר קרוע מהמכות האלה, אבל התכופף לרצפה, הרים את אותם שברי מצה והתקדם הלאה לעבר רבי אריה. את כל זה עשה עקיבא. עקיבא שטיינברג מספר לרבי אריה, תראה מה נעשה עכשיו, נשארה כזית מצה אחת. רבי אריה התחיל לבכות, ומסתמה הדינו שהמצה שייכת לך. אתה מסרת הנפש לקחת את החיטים, להגניב אותם מהמחסן של החיטה שהופצץ. אתה מסרת הנפש להכין את המצה. אתה חטפת מכות כאלה נאמנות על המצה הזאת. אבל מה אני אעשה? אני בוכה בתחנונים. איך אני אעבור ליל הסדר בלי לאכול כזית מצה? אי אפשר לעשות חצי חצי, זה רק חצי שיעור. חצי כזית לא יוצאים ידי חובה, חייב כזית אחת. מה נעשה? עקיבא אמר, רבי אריה, תשמע, אני מוכן לוותר לך על ארוחות, הכל, אבל על מצה אני לא יכול לוותר. זה מצווה, זה חייך קודמים. רבי אריה אומר, איך אני אוותר על המצה? ואז הם החליטו שיעשו פשרה. רבי אריה אמר, תשמע, אני אוכל את המצה, אבל השכר של המצווה יש שמור לך למתנה. זה דבר אחד תקבל בתמורה. הדבר שני, אני יעזור לך לקיים את מצוות ההגדה של פסח. את כל ההגדה אני יודע בעל פה, אתה לא יודע. אז הנה, בזכותי תקיים מצוות ההגדה של פסח, ואת המצה אני אוכל, והשכר של המצווה בשמיים יהיה בשבילך. וזה לא סתם שכר, זה שכר שאתה מוותר. כמה צער יש לך על הוויתור הזה, השכר שלך יהיה גדול, אבל כולנו כאן בצער, השכר של שתינו קיום של מצווה, הכל יהיה בשבילך, אבל אני אוכל את המצה בפועל. וככה עשו באמת, לא היה ארבע כוסות, ישבו ככה על הדרגש והתחילו להגיד את האגדה, כאשר עיניהם זולגות דמעות. עקיבא שטיינברג מספר שהוא כבר נרדם באמצע, רבי אריה אכל את המצה בשמחה, והוא לא נרדם מרוב שמחה. איך אפשר בתוך הגץ על מוות הזה באושוויץ לאכול כזית מצה? ואז הוא לא ישן כל הלילה, משכים בבוקר, התפלל שחרית בהתרגשות גדולה. מרוב ההתרגשות שלו הוא הגיע להלל, התחיל לברך על ההלל. הוא צעק, אז הגיע השומר הגרמני לשמוע את הצעקה, ראה אותו מתפלל, הוציא אותו להורג תכף ומיד, ואז הוא נהרג על קידוש השם ביום טוב ראשון של פסח. ואז עקיבא שטיינברג הבין איזה זכות הוא נתן לחבר שלו לפחות לאכול מצה לפני שהוא נהרג. מאז עברו 32 יום עד שעקיבא שטיינברג וחבריו זכו להשתחרר לגמרי מאושוויץ. הגיע לארץ הקודש וזכה להקים בית, להביא ארבעה ילדים. והיום הוא מספר לו, תשמע, אחרי 33 שנים, דהיינו בשנת תשל"ח, אני יושן בלילה, אומר עקיבא שטיינברג, ואני רואה את רבי אריה בחלום, ואני מתרגש לקראתו, אני אומר לו, רבי אריה, מה איתך? רבי אריה אומר, אני מקום שכולו אור. אבל תדע לך ש33 שנים לא נפגשתי, כי היה צריך זכות מהשמיים לרדת, ולא נתנו לי רשות, רק עכשיו אחרי 33 שנים קיבלתי רשות לרדת אליך. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה לא יודע מה זה עולם הבא, מה זה עולם שכולו טוב, כמה רחמי השם, כמה חסדי השם, כמה שירה, כמה שבח להשם יתברך. אני נמצא במקומות כל כך כל כך גבוהים, כל כך כל כך טובים, ויש דבר אחד שמציק לי ומעיק לי, על אותה כזית מצה, שעשינו הסכם שאני אוכל והשכר כולו שלך. זה מצווה שאין לי שייכות בה. אני מבקש ממך בקשה שתוותר לי על ההסכם. אני רוצה את השכר של המצווה הזאת, לקבל אותה. תוותר לי על ההסכם שעשינו בינינו. רבי עקיבא שטיינברג לא ידע מה לעשות. הוא אמר לו, זה לא שאלה שלי. אני לא מוכן לוותר. איך אני יכול לוותר? רבי אריה אמר לו, תזכור, אתה בכלל ידעת שעוד מעט חג פסח. אני גיליתי לך שחג פסח. אני הודעתי אותך למשך כל הזמן שלנו במחנה, ואני דרבנתי אותך להכין את המצה, ואני גם הקראתי לך את כל ההגדה. אנא תוותר לי. עקיבא שטיינברג השיב, אני לא מוכן לוותר. ואז הוא ניגש, ככה הוא ניגש לרב הקהילה, הרב אונגר, אומר לו, אני לא יודע אם צדקתי או לא צדקתי שלא הסכמתי לוותר לו. רב הקהילה הגאון רבי יצחק שלמה אונגר, עליו השלום, אמר לו, תשמע, זו שאלה קשה שאני לא יכול להשיב עליה, צריך רב גדול מאוד, יש את הרבי עם מחנובקה. בוא נשאל אותו, אולי הוא יודע מה לעשות את זה. ניגשו אליו ביחד, הרבי עם מחנובקה שמע את הסיפור וענה, לפי ההנהגה הנכונה, עליך לוותר. אז הוא מסביר לו למה. תראה, אתה כבר 33 שנים אחרי המעשה הזה. החבר שלך רבי אריה הוא מסכן גדול, הוא נפטר מהעולם. הוא מת על קידוש השם והיה תלמיד חכם שהגה בתורה גם בגץ על מוות. אבל תראה, 33 שנים הוא לא כבר בעולם. אתה כאן בעולם. אתה שומר שבת, אתה מניח תפילין, אתה מתפלל שלוש תפילות. אתה זכית להיות בשיעורי תורה, שאין קץ לשכר של כל מילה בתורה, זה כנגד 613 מצוות, כל תיבה ותיבה שאתה לומד ושאתה שומע, כמה עשיר גדול אתה בעולם, ויש לך בעזרת השם עוד חיים ארוכים, עוד הרבה מצוות. אתה רואה כמה רבי אריה בשמיים הוא דל ועני, הוא צמא למצוות כמו אדם שצמא לחיים שלו. הוא אני, הוא מסכן, הוא דל, אתה עשיר, אתה יכול כל רגע לקיים עוד הרבה הרבה מצוות. לכן, לך אתה ותוותר לו על זה. טוב, אמר עקיבא שטיינברג עם הרבי, הוא אומר ככה, אז אני מוותר. השכר של המצווה יהיה בחזרה לרבי אריה. אמר לו, הרבי מחנובקה, תשמע, ככה לא מוותרים. אתה צריך ללכת לבית הכנסת, תלך. מתחת הפרוכת, ליד ארון קודש, תעשה מזה מעמד גדול, תספר לפני השם את המעלות של החבר שלך רבי אריה, את המסירות נפש שלו על קיום המצוות, וכמה שהוא עודד אותך גם כן למסור נפש על המצוות. אחרי שהלב שלך יהיה מרוגש, ככה תספר את כל זה, אז תגיד שאתה מוותר לו. בשביל שיהיה נחת רוח לנשמתו, ואז אני אבקש ממך שתחזור אליי בחזרה. עקיבא שטיינברג נכנס בחצות הלילה, עשה את כל מה שריר מחנובקה אמר, סיפר בשבח של מעלות של החבר שלו, ואחרי כל הטקס הזה הוא אמר, ריבונו של עולם, אני אוותר לו על המצווה. המעמד הזה שהוא ישב וסיפר את כל המוראות שלהם של אושוויץ, גרם לעקיבא שטיינברג שברון לב מאוד גדול. הוא נזכר בכל מה שעבר עליהם במחנה. הוא היה ממש מרר בבכי. הגיע לבית באפיסת כוחות. נפל, נשכב על המיטה. ונרדם בשינה עמוקה. בלילה הוא חולם את רבי אריה שמגיע אליו בחלום ואומר לו, תודה רבה, בשמיים קיבלו את הוויתור הזה. אתה לא יודע לאיזה מקומות העלו אותי בשמיים על ידי הוויתור הזה. עקיבא שטיינברג התעורר בבוקר וזכר את ההבטחה לרבי מחנובקה שהוא יספר לו על זה. ואז הוא חזר לרבי מחנובקה, סיפר לו שבאמת רבי אריה הגיע אליו בחלום ואמר שהעלו אותו בדרגות מאוד גבוהות בשמיים רק בעבור המצווה הזאת. הוא מודה לו בכל לב. הרבי מחנובקה שמע את הסיפור ועיניו זלגו דמעות. אמר לו, תשמע, תדע לך שהחבר שלך היה גם בנם של קדושים. הוא היה תמיד חכם, גם בזמן של המחנה ההשמדה הזה הוא היה הוגה בתורה יומם ולילה, בתוך כל העבודות הקשות, ועל כל זה הוא זכה למות על קידוש השם. בוודאי שהדרגה שלו בגן עדן היא גבוהה מאוד מאוד מאוד, ותראה ש33 שנים הוא התחנן לפני בית דין של מעלה, שהרשו לו לרדת למטה לבקש ממך רשות שתוותר לו על עוד מצווה אחת שיהיה לו. אז איך אנחנו לא נדע להיעקר כל רגע ורגע שלנו בחיים, כמה אנחנו צריכים לחטוף מצוות. עד כאן הדברים של הרבי מכלוף. את כל זה סיפר הגאון רבי יצחק שלמה אונגר. הגאון רבי יצחק שלמה אונגר עצמו, לפני שהוא הלך למחנות ההשמדה, אבא שלו עליו השלום קרא לו, ניגש לארון הספרים, הוציא משם את הש"ס, תלש מהגמרא את כל מסכת כריתות, וקיפל לו את זה ושם לו את זה בכיס. אמר לו, בזכות שתהגה בגמרא הקדושה של מסכת כריתות, אתה תעבור את כל מאורעות השואה. וככה היה, הוא סיים 36 פעם את כל מסכת כריתות בתוך המחנות ההשמדה. הם היו עובדים כמעט 15 שעות ביום עבודות פרך, וגם אחרי כל העבודות האלה, הוא היה קובע זמן לתורה, פותח את הגמרא מסכת כריתות והיה יושב ולומד. הגאון רבי יצחק שלמה אונגר השתחרר מהנאצים ביום כ"ב באייר. הוא עשה אותו יום של שמחה והודאה לקדוש ברוך הוא, וזה היום שהוא עלה לשמיים, אחרי איכות ימים ושנים מופלגת, שהוא זכה, הוא נפטר בכ"ב באייר תשס"ד. ידוע שהתוכנית של הנאצים, יימח שמם, הייתה להחזיר את העם היהודי רק למוזיאונים. הם כבר עשו ציור של שעווה, של משפחה יהודית שיושבת במסיבה על השולחן של ליל הסדר, אפילו ציירו את הכוס של אליהו הנביא זכור לטוב. האנשים התפעלו לציור הזה עד שהבינו שזה לא ציור של יהודים, זה ציור של הנאצים יימח שמם, שהם כבר הכינו אותו למוזיאון מתוך אמונה שהם כבר גומרים לגמרי חס ושלום בלי שום זכר ולא יישאר כלום. הם הרגו באכזריות גדולה מאוד גם את היהודים שהמירו את דתם, הם ישבו לשרש אחריהם ולחקור בכל הספרים, וכל מי שיש איזה זרע יהודי עשו ממש לשרש אחריהם חס ושלום ולאבד, אבל איש העמד על אבותינו ולנו שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הבעיה היא בעיה אחת, שאנחנו מסתכלים על הדברים בתמונה של שכל בהמי. אנחנו חושבים שאם הייתה שואה, חס ושלום היה ניצחון נגד העולם היהודי. בגמרא לא כתוב ככה, בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בניך חטאו בעבירות הכי חמורות בעולם, בעבודה זרה, בשפיכות דמים, מה עושים? אמר לו אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. וכך ענה יעקב אבינו, ימחו על קדושת שמך. רק יצחק אבינו שהיה מקרב את עשיו, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא, בוא ניקח את העוונות, חצי עליי חצי עליך. ככה הוא עשה לימודי זכות עד שהוריד את הכל. ואז התגלה חסד השם, למה יש עשיו, למה השם ברא את העשיו הזה? הרי כתוב במדרש מה זה עשיו, השב, אמר הקדוש ברוך הוא תראו שב שבראתי בעולמי. אז אם הקדוש ברוך הוא קורא לו שב, בשביל מה הוא ברא אותו? אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא ברא רק בשביל הטובה האמיתית והשלמה המושלמת של כל יהודי. זה כתוב בראשית ברא אלוהים, בשביל ישראל שנקראו ראשית. קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הרשעים, את כל הנאצים, רק לשלמות הטוב של היהודים. אם ראית נאצים, אם ראית את כל העשיו, ראית גוי עשיר, גוי בריא, גוי מוצלח, גוי שמנצח חס ושלום. זה בא בשביל שיהיה לעם ישראל את הזכות בתוך בית דין של מעלה, שאף אחד לא יוכל לקטרג עליהם. שאם עשיו הרשע, עובד עבודה זרה, רוצח, מגלה עריות, קיבל קרבה מיצחק אבינו, קרבה כזו גדולה, הוא היה מיועד לקבל את כל הברכות. אז איך מידת הדין יכולה לקטרג על יהודי? הרי מידת הדין בעצמה הסכימה לקרב את עשיו הרשע. לא, אולי בסוף הוא יחזור בתשובה, לא, אולי בסוף יצא ממנו משהו, לא, בסוף הנה באמת יצא ממנו רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, שהיו בני שמעיה ואבטליון, שהיו בני גרים. אז יצא איזה משהו טוב, נכון שהוא כזה רשע גמור ומוחלט, אבל יצא איזה זרע פזוף. את כל לימודי זכות שבעולם אמרו על עשיו, עכשיו כל זה עומד חי וקיים עבור כל יהודי ויהודי. האבות הקדושים אברהם ויעקב ראו את הזכות למות על קידוש השם כמתנה. כי יהודי אף פעם לא מת. גוי הוא בוודאי מת. אם הוא לא מחסידי אומות עולם שבאמת באמת שמר שבע מצוות בנוח והאמין באחדות השם ושמר אותם בגלל אמונה שלמה בתורת משה רבנו, אז אין לו חלק עולם הבא, הוא עובד. אבל יהודי הוא חי לנצח נצחים, כל פעם הוא חוזר בזיכוך יותר גדול עד שנגיע לשלמות שבעמך כולם צדיקים. לא יהיה יהודי שולט, צדיק גמור. צדיק גמור זה הכוונה בעל דרגה אמיתית ושלמה ומושלמת. אין דבר יותר חמור בעולם מלאבד את האמונה, כי אדם שעשה את כל המצוות שבעולם ואין סוף של אין סוף מצוות, אם הוא איבד את האמונה אז אין לו חלק לעולם הבא. הרמב"ם כותב בהקדמה לסנהדרין פרק עשירי שיש י"ג עיקרי אמונה, ואדם שהוא לא שלם בי"ג עיקרי האמונה, גם אם הוא צדיק הכי גדול בעולם, אין עובד ממנו, לא יהיה לו חלק לעולם הבא, הוא נחרט לנצח נצחים. אבל אדם רשע, אפילו שהרשיע בלי סוף, אם יש לו אמונה שלמה בי"ג עיקרים, אז הוא יהיה בן העולם הבא, אף על פי שבוודאי הוא צריך לתקן את כל העבירות, להזדכך, בשם ברא לא סתם את כל הזיכוכים שיש בשמיים למעלה אחרי 120, אבל הוא לא איבד חלק העולם הבא, כי יש לו את האמונה בי"ג עיקרים. שווה למות מיליון מיתות, אבל בשביל להיות נצחי אינסופי, אינסופי, להיות אינסופי, אדם לא מצייר עצמו בכלל מה זה שכל אינסופי. מה זה לחיות חיים אינסופיים? אנחנו נמצאים במסגרת של השכל הגשמי כמו שכל של קוף. אדם מסתכל, למה השם ברא נמלה? למה השם ברא כל מיני רחשים? אחד מהסיבות זה שאדם יבין, כמו שאתה מנסה להיכנס לראש של הנמלה, מה היא חושבת, לראש של כל מיני זחלים מוזרים שנמצאים בתוך האדמה אפילו, שחופרים להם כל מיני דברים, שבלולים כאלה ותולעים בר מינן, זה כל העולם שלהם. אתה בשבילך העולם זה כזה גדול, ואצלהם זה כל העולם. תראה במוח של הנמלה גם כן יש מיליארדים של תאים, זה דק כמו נקודה קטנה, אבל הם רואים אותך כמו איזה אוג מלך הבשן ענק, בכלל לא מבינים, אין להם שום תפיסה והשגה בך. אז כמו שאתה כלפי נמלה זה נקרא כמו אוג מלך הבשן, והתפיסה וההשגה שלך היא פי מיליארדים מהאיכות של התפיסה וההשגה של הנמלה, למה לא תחשוב שהתפיסה וההשגה של נשמה זה פי מיליארדים של מיליארדים בכלל מכל התפיסות שאתה היום יכול לתפוס ולהשיג. אז רואים, היה שואה והיה גזרות והיה שמדות ודם ישראל נשפך כמים, אנחנו נלחמים על החיים. התורה ציוותה למסור נפש ולחלל אלפי שבתות בשביל לתת ליהודי לחיות עוד כמה רגעים. אין דבר יותר יקר מרגע של יהודי עלי אדמות. אבל כל זה בשביל לקנות חיים אינסופיים, נצחיים. אם נסתכל בתמונה של השכל העליון, נבין שהדבר הכי גדול בעולם זה ליל הסדר, שבו נפתחים שערי שמיים והקדוש ברוך הוא נותן את הסייעתא דשמיא לקנות את האמונה. זה הלילה שהקדוש ברוך הוא קרא לאברהם אבינו וקרב אותו אליו וקראת איתו ברית, וככה יצחק אבינו ויעקב אבינו, וככה משה רבנו. הקדוש ברוך הוא קרא למשה רבנו בסנה, קרא לו משה משה, ודיבר איתו פנים בפנים. מתי זה היה? בליל הסדר. והקדוש ברוך הוא נגלה לבתי בני ישראל למצרים בבית של כל אחד ואחד בליל הסדר. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו אישית ומקרב אותנו אליו. אבל אין בלי אמונה. אם הקדוש ברוך הוא יקרב את הבן אדם והוא לא מאמין בו, אז מה? אין, אי אפשר. צריך שהבן אדם יהיה לו את האמונה. לכן היסוד הראשון של ליל הסדר זה השמחה וההתרגשות וההודעה, שאדם פשוט רוקד מרוב שמחה על שלא עשה ניגוי. לחשוב טוב כמה כסף בעולם הייתי מוכן לשלם, העיקר לא להיות גוי. יום אחד אדם מקבל בשורה מהשמיים בגלל שהוא חילל שבת, בגלל שהוא עשה איזה מעשה חמור, העונש שלו להיות גוי. לא שווה לו כלום, גם הוא יחיה מיליון שנה, מה זה להיות גוי? זהו, לנצח הוא הפסיד, הוא לא יותר לא יהודי. אין עונש יותר גדול מזה בעולם. תחשוב מה זה להיות גוי, אתה באמת היית גוי פעם, כולנו היינו גויים. תרח הוא גוי, אין לנו שום קשר לתרח, אנחנו לא נולדנו מתרח בכלל. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מחדש מאברהם אבינו, אברהם היה עקר. זה אחד הסיבות שהאבות האמות היו עקרים, להראות שאין לנו שום קשר להורים שלהם. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו מחדש מכוח התפילה, כמו שהרב אמר. אבל במהות שלנו אנחנו עובדי עבודה חס ושלום. גם במצרים שכבר היינו זרע יעקב, ישבנו וחס ושלום עבדו עבודה זרה ולא רצו את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברחמיו קרב אותנו ועשה את כל הזיכוכים כדי שנחפוץ בו ונרצה את מתן תורה, ובאמת זכינו לרצות את מתן תורה ואת המשכן, וזכינו וזכינו ונזכה נצח הצחים רק על ידי ההשתדלויות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו לפני ולפני 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 משורת הדין, הוא זיכה אותנו במתנה הזאת להיות יהודי, אבל לפני כן היינו גויים, אין שום הבדל בינינו, אין הבדל בין ישמעאל לעשו, זה בין אברהם וזה בין אברהם, אין שום הבדל בין יעקב לעשו, אין ישמעאל ויצחק, אין שום הבדל בין יעקב לעשו, שני בני יצחק, ואף על פי כן, אחרי אנחנו מדגישים את זה, ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי. הקדוש ברוך הוא בחר בנו בחירה שיכל לבחור מישהו אחר, הוא בחר דווקא בנו מאהבתו אותנו. וזו ההתרגשות הכי הכי גדולה, אדם צריך לדעת שבליל הסדר יש לי את העשירות, אין יותר עשיר ממני להיות יהודי, תחשוב, הגוי הכי טריליארדר שבעולם, תקח את הגוי, תן לו את כל הטריליארדים שבכל העולם, הוא יהיה הכי בריא והכי חזק והכי שמן והכי גבוה והכי חכם, עם אקיו, את כל המעלות כולם, זה לא שווה כלום, אין. יהודי אחד שווה את כל מיליארדים גויים שיש בעולם. אין יותר יקר מיהודי, אין יותר יקר מנשמות ישראל. הקדוש ברוך הוא נטע בתוכי חיי עולם, נשמות ישראל שהם חלק מהתורה הקדושה. כביכול קודשא בריך הוא ראית וישראל חדו, ואני צריך היום לחזק את הקשר הזה באמונה. ליל הסדר זה כולו אמונה ושמחה. עכשיו הסיפור הזה, מה באמת רבי אריה היה צריך לחזור 33 שנה לבקש שיוותרו לו על השכר של המצווה הזאת. אז כאן הרי מחנובקה עליו השלום הבין שזה העניין של עוד מצווה אחת, עוד מצווה. אבל מחילה מקוות תורתו אפשר להסביר את זה בצורה אחרת, זה לא עוד מצווה. לא היה חסר לו עוד מצווה. נכון שבשמיים הנפטרים רעבים מאוד מאוד בכל זכות, הם יודעים מה זה, כמה זה תענוג בגן עדן על כל מעשה קל הכי הכי קטן. אבל אפשר להסביר בצורה אחרת, שהמצווה הזאת של אכילת מצה זה הייתה המצווה הכי גדולה שהייתה בעולם לרבי אריה. עם כל התורה והמצוות שהוא עשה והלימוד תורה שהוא עשה במסירות נפש, המצווה הזאת של המצה במסירות נפש, המצווה שקיבלו עליה מכות, זה היה יותר גדול מהמצות אולי של האבות הקדושים שאכלו מצות. איך אפשר לדעת מה זה כוח של מסירות נפש של יהודי? על המצוות האלה כולם מחמדים לזכות לכזה דבר. וזה אנחנו בדור הזה נמצאים בשואה השנייה. היה שואה גשמית שאיבדו את הגופות של עם ישראל, אבל מאה שנפתחו השערים של ארץ ישראל, מי הקים פה את המקום? לא רבי שמעון בר יוחאי, ולא אריה הקדוש, ולא בעל שם טוב הקדוש. מי שהקים את המקום זה ערב רב שונא השם הגדולים ביותר בעולם. וכל עם ישראל נכנס לשואה רוחנית שאין כמוה. היום כולם חוגגים הצלחה של מי? של אנשים שכופרים בהשם לגמרי במוצהר. אנשים שיכולים לבוא לבית כנסת ואחר כך ללכת לאכול נבלות וטרפות בכוונה להכעיס, לעשות הכל בהצגה בובה כזאת מצחיקה. וככה לצחוק על כל היהדות, על הקדוש ברוך הוא ועל המלאת ועל כל היהודים בעולם. לוקחים את כל הכבוד והם שיחה בפי כל הבריות. פעם היה מדברים על גדולי ישראל, היום אין דיבור על גדולי ישראל, כולם מדברים רק על הבובות ועל הבובות ועל איזה נוצרי אחד. כולם מדברים, מעללים ומעללים, וכל זה נקרא שואה רוחנית. הקדוש ברוך הוא בתוך כל זה, בגלל שלא מספיק מבקשים את מלכותו, נהיה את כל ההסתרה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו דרך בובות. אבל עם כל זה הקדוש ברוך הוא שם ניסים אין סוף של ניסים מכל צד, מכל כיוון, בכל פינה, כי הוא אוהב אותנו. ולטובתנו הוא מראה לנו, תראו איזה ביזיון שככה צריך להיות משחק של בובות. זה מסוכן. יש עמלק בעולם שהוא ערמומי מאוד מכל כיוון, מכל פינה, גם ברוחנות וגם בגשמיות. והקדוש ברוך הוא מציינו מידם בכזו אהבה. אבל השואה היא שואה רוחנית נוראה, בתוך השואה הרוחנית יהודים עושים ליל הסדר. מי אמר שליל הסדר שלנו זה פחות מהליל הסדר שערכו אותו בתוך אושוויץ? בכל אופן, הם היו שבורים, אבל היה להם גוף בריא ונפש בריאה הרבה 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 יותר מהגוף שלנו והנפש שלנו. אנחנו שבורים ורצוצים גם בלי נאצים, בלי גלקסים, בלי עבודות פרך, בלי כל מיני דברים שהיה שמה. השואה הרוחנית מאבדת מעם ישראל תקווה מכל כיוון וכל פינה. ואף על פי כן יהודי קם בא עם הלב שלו לקדוש ברוך הוא להאמין שהלילה הזה אני קוראת ברית ידידות עם הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט מצייר את זה בצורה הכי מוחשית, הכי פשוטה והכי תמימה. הקדוש ברוך הוא מופיע לי פה בלילה הזה והוא קורא לי, מה אכפת לי עכשיו מבני הבית, מה אכפת לי אם אני בעל הבית, מה אכפת לי אם מכבדים אותי או לא מכבדים אותי, מה אכפת לי עכשיו אל הסדר, זה התחילו בזמן, לא התחילו בזמן, היה קצת מתח, מה זה מעניין אותי עכשיו, אני צריך להתייחד מול הקדוש ברוך הוא. אני כמו אברהם אבינו שבלילה הזה הקדוש ברוך הוא קרא לו ואמר לו בוא נכרות ברית ידידות. יותר מ-2,000 שנה מבריאת העולם היה צדיקים שעבדו את הקדוש ברוך הוא והשם לא קרב אותם אליו, אפילו את נוח הצדיק השם לא קרב אליו, רק את אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר לו איתך אני קוראת ברית ידידות, אני ואתה שווים, אני ואתה זה כמו אחד, כמו בן אדם אחד, אתה כלום, אני בראתי אותך, אתה אפס אפסים, אתה בכלל לא קיים, אבל אני אוהב אותך, אני מבטיח לך שכל מה שיש לי זה שלך, אנחנו ידידים לנצח נצחים במסירות נפש, אהבת, זה נקרא כמו למות, אהבת מוות, זה נקרא בעצם אהבת חיים, אבל אין ידידות בשבועה גמורה שלא תשתנה לנצח נצחים. זה היה בליל הסדר, משה רבנו הקדוש ברוך הוא קירב אותו בליל הסדר, הכל בליל הסדר. בלילה הזה הקדוש ברוך הוא גם קורא לי לקרב אותי, אני חייב לתת לו את כל הלב להתרגש משום דבר, אין לי תורה, אין לי מצוות, אין לי כלום, אין לי שום דבר, אין לי ליל הסדר על הפנים, אין מצה, אין לי כוסות, הכל בדיעבד, לא משנה מה, עכשיו עם המצה הזאת, עם מה שאני עושה במעט שבמעט, אני חייב להתרגש מזה שלא עשה אני גוי, להבין שהייתי גוי פעם, במצרים עבדתי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא החליט לקחת אותי ולקרב אותי. כך הרבה שנים אנחנו לא רוצים את המלכות של השם. אדם יכול להיות בעל תורה גדול מאוד, וכל המטרה שלו בלי כוונה, הוא לא שם לב שהכל כלפי עצמו, וזה ביזיון גדול מאוד למלך, שהבן שלו רוצה כאילו להיות גדול וצדיק וקדוש וטהור ועצום וענק ומוסדות וכו', וכאילו להוציא אותו מהכיסא ולשבת במקומו ולגרש אותו. זה חס ושלום אדם שלא מחפש באמת את המלכות של השם. ואף על פי כן, עם כל זה הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, נותן בנו אמון ומחכה לנו וסבור מתי נבין את זה. איזה התרגשות צריכה להיות? זה הבסיס של ליל הסדר, להאמין שמה שעובר עלינו בדורות, בשואה הרוחנית הזאת, אנחנו לא פחות חשובים מאותם יהודים. יש הרבה סיפורים, כדאי לקרוא אותם, איך השיגו לעשות מצה באושפיץ, אפילו בנות יהודיות עשו מסירות נפש גדולה, להסיק מצות בכל מיני מחנות השמדה שהיו, בכל מיני מחנות עבודה, בכל מיני מקומות שהתחברו. סיפורים מאוד מאוד מרגשים על הגבורה של עם ישראל, וזה היופי, זה היופי של עם ישראל, זה לא שהוא חי 240 שנה עם שומנים וגוף חזק, כמו סוס, כמו פיל, כמו קוף. יופי של עם ישראל, שיהודים רואים את כל הכפירה הזאת, בתוך כל זה עשו נר חנוכה, בתוך כל זה עשו זכר לחג השבועות, עשו זכר לקידוש, עשו זכר לפסח מצה ומרור, שזה הנצחיות של עם ישראל, וזה עומד לנצח נצחים. מסתבר שזה מה שבסיפור שסיפרנו, רבי אריה בא והתחנן לעקיבא שטיינברג, שוותר לו על המצווה הזאת, זה מצווה שהוא רוצה לקבל את השכר, זה מצווה ששווה מיליארדים של מצוות, מצווה של מסירות נפש, שהיא נחקקת לגמרי בכלל במקומות אחרים. מי יודע כמה לנו יש כאלה מצוות, העיקר אבל לבוא, עזרת השם, נתפעל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו מתנת חינם, להישמר מחמץ לפסח, אפילו ממשהו חמץ, ולקיים את כל מצוות הפסח כחתן וכדוריהן, ולקיים אותם בלב שלם, ובאמת לכרות ברית ידידות אמיתית ונאמנה לקדוש ברוך הוא, שכל יהודי יאמין שהוא כמו אברהם אבינו, שלילה הזה זה ברית בין הבתרים, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא שהוא קורא לו אישית, וקורא איתו ברית, הוא אומר לו אני ואתה ידידים, אני ואתה שווים, איך פחד פחדים, אני כלום, אני אפס, אני בכלל לא קיים, אני בדיחה, אני אוויר, אוויר, אפילו לא אוויר, אוויר זה משהו, אני אפילו לא אוויר, השם ברא אותי מכלום, וכל רגע ברא אותי מכלום, אבל הוא אוהב אותי, הוא אומר לי בוא, איך אפשר לשמוע כזה מילים, שהשם אומר לי אני ואתה, אני ידידים, אני נותן לך את כל, הקדוש ברוך הוא נשבע, שהוא נותן לי את כל הלב שלו, לגמרי, מסירות נפש, מוכן למות עליי כביכול, כביכול בתור מילים שבשר אדם יכול לשמוע. איך אני לא יתעורר באהבת השם, רק הזה שלא עשה אני גוי. עזרת השם נזכה כל עם ישראל לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא ולרקוד ולשמוח ממש בשבח ועודה עצומים, להגיד תהלל עם דמעות של התרגשות רק על דבר אחד שלא עשה אני גוי, שהשם ברוך הוא, לא משנה אם עשיתי מצוות, עשיתי תורה, לא עשיתי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי ונשבע בשבועה שלא יידח ממנו יידח, כל יהודי הוא בן יחיד שלו, הוא יעשה את כל הדברים שבעולם עד שכל יהודי יהיה בן מלך ויגיע לכל הדרגות הכי גבוהות, לקדושות הכי גדולות שבעולם. כמו שהרב אמר, קדושים תהיו יכול כמוני, זו הבטחה גמורה שהשם הבטיח לכל יהודי, דבר אל כל עדת בני ישראל, ככה כתוב פרשת קדושים, גדולים וקטנים, אנשים נשים וטף, שאני מבטיח להם שקדושים תהיו, כמעט כמוני, אבל לא, קדושתי למעלה מקדושתכם, אבל כמעט במה שאפשר, במקסימום של הקדושה, אז זה כולל את כל הברכות ואת כל המעלות כולם. אז זה נגיד אני שמחה בכלל מיום השמיים, נאמר תהלל, כל זה כתוב בהלל, מה זה כמו אם יהיו עושה, הלא ישראל בטח בהשם. זה היום עשה השם נגיע ואני שמחה בו. אב החמים, נקמת לנו באופן עליו ידבר, בזכות עבדה ותזוקים, שהם באמת חיים ככה. אמן כן ירצו.
Shelo yechod bilvod, o madulaini madulaini le khalesaini ay 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 lu shbekhol dai udai ay demulaini le khalesaini ay 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 lu shbekhol dai udai ay demulaini le khalesaini Oh madulaini oh madulaini khale zaini ye chalo ye khodelbo oh madulaini oh madulaini khale zaini ye ay 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 lu sab khol da gudai rain din mulaini khale zaini ay 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 lu sab khol da gudai rain din mulaini khale zaini oy ay ya kudaj buri ki madulaini udam ve ay ya kudaj buri ki madulaini udam Hey Yakudash Burikhi Matzilayim Yudam Hey Yakudash Burikhi Matzilayim Yudam קדוש ברוך הוא מצילני מיהודה ליעקב קדוש ברוך הוא מצילני מיהודה להוי תיון במצרים.